הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא חינוך הילדים, ההתפתחות שלהם. התנסויות וחוויות שילדים צוברים בתקופת הילדות המוקדמת שלהם, הן ההתנסויות האלה יהיו חלון ההזדמנויות שמכריע להתגבשות הכלים והגישות הבסיסיות, החשיבה והרגש, אלה שיאפיינו את הילדים במהלך החיים שלהם. ואיך נוכל לעזור לילדים לעשות את התפקיד שלנו ההורים כדי להעניק לילדים את המירב שיצליחו בחיים שלהם. מערכת החשיבה של האדם, האינטליגנציה שלו, היא מערכת גמישה שיכולה להתפתח. לא לומר ככה נולדנו, אלא כן אפשר לומר נולדנו עם נקודת פתיחה מסוימת, מכאן ואילך אנחנו יכולים לפתח אותם. גם מי שחושב שיש לו פוטנציאל גנטי גדול, חשוב לדעת שהפוטנציאל הגנטי הוא רק בגדר אפשרות. הוא שימושי לבעליו בתנאי שהוא ממומש באמצעות יחסי גומלין בריאים ונכונים עם דמויות משמעותיות בחיים שלו, ההורים שלו, האנשים סביבו והניצול של הכוחות של האדם. אם לא, אין משמעות לגנטיקה הפוטנציאלית הגדולה שיש לאדם. התינוק והילד לא יכולים לפתח את המוח שלהם, את החשיבה שלהם, את האינטליגנציה שלהם, את הרגשות שלהם, ללא תיווך וסיוע נכון של הדמויות המשמעותיות עבורם, אלה שמכירות אותם. אינטליגנציה רגשית היא היכולת של האדם להתמודד עם תסכול, לדחות סיפוקים, מודעות לרגשות של העצמי, שלא בעצמו, של הזולת, אמפתיה, הבנה, נושא בעול עם חברו, יכולת להתחשב בצרכים של הזולת, יכולת להבנת יחסים בין אישיים. אנשים שיצליחו לנהל את הרגשות שלהם ולכוון את עצמם לפי המטרות שלהם, הם יהיו האנשים המאושרים והמסופקים בחיים שלהם. בואו וניקח דוגמה. ההורה אומר לילד, אסור לך לגעת במשחק של אח שלך. הילד מצד אחד הוא מבין שאין ברירה, חייבים להקשיב להורה, ומצד שני הוא מרגיש שזה לא הוגן, בגלל שהוא מקנה, הוא מרגיש שהמשחק לא אמור להיות אצל אח שלו, אלא אצלו. מה שאח שלו במשחק, הוא מרגיש שאח שלו לקח לו את המשחק. אפילו שזה לא המשחק שלו, אלא המשחק של אח שלו. הוא יכול להבין בשכל שהמשחק לא שלו, אבל ברגש הוא כועס על אח שלו, וגם על ההורה שאמר לו, תפסיק לגעת במשחק של אח שלך. ההורה שמקבל את הרגשות המעורבים של הילד, מצד אחד הילד אוהב את אח שלו, אוהב את אבא שלו, את אמא שלו, אבל הוא כועס. מדוע? המשחק אצל אח שלו ולא אצלו. אפילו שלפי הצדק, המשחק הוא באמת של אח שלו. הילד מרגיש רגשות מעורבים. ההורה, התפקיד שלו, לדעת להגדיר את הרגשות המעורבים האלה. החיים הם לא שחור או לבן, אלא גם וגם, וגם הרבה מהצבעים שבאמצע. מצד אחד, הילד מרגיש רגש שלילי כלפי הבקשה של ההורה, מצד שני, מחויבות לעשות מה שההורה ביקש ממנו, למרות שזה לא מתאים לרגש של הילד. וזו תהיה העבודה של ההורה, לעזור לילד להפנים שאפשר לחיות גם וגם. אמנם מצד אחד, כעס תסכול, למה הצדק הוא לא כמו שהילד רוצה, אבל מצד שני, אפשר להמשיך לחיות גם כאשר החיים לא צודקים, לפי ראות עיני הילד בשלב הזה של החיים שלו. ככל שההורה יעזור לילד להפנים שאפשר להרגיש גם כעס וגם תסכול, ובכל אופן, לפעול לפי החוקים של הבית, וההורה, מה שהוא מחליט, זה מה שיהיה, הילד לומד לנהל את הרגשות שלו ולא להיבעל מסתירה כביכול בעולם הרגשות שלו. מצד אחד הוא מרגיש כעס ומצד שני הוא כן עושה מה שהוא התבקש לעשות. עוד גישה חשובה לפיתוח האישיות של הילד. בתגובה שלנו לילד או בבקשה שלנו מהילד יש לשים דגש על הדרגתיות, על מינון נכון שמותאם לעולמו הפנימי של הילד במצבים השונים של החיים. כלומר, חשוב לא רק להגיב אל הילד בהתאם להתנהגות החיצונית. למשל, אם הילד אמר משהו לא נכון, או אם הוא לא נשמע להוראות שלנו, להגיב מתוך התייחסות ליכולת של הילד, לא רק לציפייה שלנו ההורים. למשל, אם הילד מגיב מתוך התקף זעם, ההורה לא ידרוש ממנו להירגע מיד בכוחות עצמו, ואם לא אז יעניש אותו, אלא ייתן משמעות להתנהגות של הילד, ויראה לו שהוא מבין מה שהוא מרגיש. ההורה יאמר אמירה, אני מבין, נורא קשה לך, קשה לך להירגע, הבנה לתת מקום לרגש, יחד עם זאת, לא לוותר על הבקשה של ההורה. יעזור ההורה לילד להירגע, כי הוא לבד לא יודע איך עושים את זה. ההורה יהיה בקרבתו, יחבק אותו, יעזור לנשום אוויר, ירחיק אותו מהמקום שמעורר את הכעס של הילד. כלומר, יעזור לו עם טכניקות מרגיעות. חשוב לזכור שמאחורי תשובה לא נכונה או גישה לא נכונה של הילד, ישנו תהליך חשיבה. גם אם תהליך החשיבה של הילד הוא מוטעה, כאשר אנחנו מבטלים את מערכת החשיבה וההתנהלות של הילד, ואומרים מיד, מהי הדרך הנכונה? או אם ילד נשאל שאלה, והוא עונה תשובה לא מדויקת, תשובה לא נכונה, ואנחנו מיד מתקנים אותו, אנחנו מתעלמים ממערכת החשיבה של הילד. כמו היינו אומרים, מערכת החשיבה שלה אין לה משקל, תתרכז אך ורק בתוצאה שאני אומר לך, בתשובה שאני אומר לך. לדוגמה, ילד רואה כבשה וקורא לכבשה כלב, הוא מראה שהוא במערכת החשיבה שלו מוצא את האפיונים המשותפים בין הכבשה ובין הכלב. הוא עדיין לא מספיק מכיר את ההבדלים. תגובה שתיתן הכרה וחשיבות בחשיבה של הילד, תנתח את מקור הטעות ותקדם את הילד בצעד נוסף. לדוגמה, יאמר ההורה לילד, באמת, הכבשה דומה לכלב. לשניהם יש זנב, ארבע רגליים. ובכל אופן, החיה הזו כבשה, היא לא נובחת כמו כלב. יש לה צמר עבה ומטולטל. היא פועה בקול ואומרת, מה? היא כבשה. היא לא כלב. כלומר, לא זלזלנו באמירה של הילד. מה פתאום אתה קורא לחיה הזו כלב, הרי זו כבשה. אלא, אנחנו מבינים את מקור מערכת החשיבה של הילד, נותנים משקל וחשיבות למערכת החשיבה של הילד, ואז מתקנים אותו. חשוב לא לזלזל באמירה של הילד. הוא אומר דבר תורה, במקום לקרוא לאברהם אבינו, קורא יצחק אבינו, או נוח. לא לזלזל, אלא לומר, נכון, שניהם היו גדולים, צדיקים ודומים בכמה דברים, ובכל אופן, זה לא בדיוק אותו דבר. אז לדייק ולומר, זה אברהם אבינו. חשוב לא לזלזל בתהליך החשיבה והתגובות של הילד. לא לשפוט אותו לפי מערכת החשיבה שלנו המבוגרים, מה שפשוט לנו ואנחנו בני 20, 40 או 60, לא בהכרח, וכמעט בוודאי לא, פשוט לילד בן 10 או אפילו 15. לכן חשוב לא לעשות השוואה בין מערכת החשיבה שלנו ההורים לבין זו של הילד, גם לא לעשות מערכת השוואה בין כל האחים, אלא כל אחד וההתקדמות שלו. העיקר שישנה התקדמות ומגמה של התפתחות, לא מיותר ומפחות. נקודה נוספת, חשוב להגדיר ציפיות. אחד התפקידים של ההורים מהילד זה לצפות מהילד להתמודד ולהתקדם. ההורה אמור לדאוג לאיזון הנכון בין המוכר והלא מוכר, הידוע והלא ידוע אצל הילד, ולהתקדם מהמוכר ללא מוכר, מהידוע ללא ידוע, וכך בהדרגתיות, במינון נכון, להגיע למקומות חדשים בחיים של הילד. וזה חשוב, כי כאשר יש לילד ציפיות מעצמו, כאשר יש לילד הגדרה ברורה של ציפיות של ההורים ממנו, הוא מרגיש בעל משמעות, הוא מרגיש שהוא מתקדם לאנשהו. אם אנחנו רוצים לקדם את הילד בתחום לדוגמה של התאבקות או התחשבות בזולת, אנחנו צריכים לצפות ממנו לעשות מאמץ שהוא אפשרי בשבילו, כדי שהוא ירגיש חוויה של הצלחה באותה משימה. אם לדוגמה אנחנו רוצים לאמן אותו באיפוק, נרצה שהוא יגייס את תכונת הסבלנות. לא נכשיל אותו במשימה בלתי אפשרית מבחינתו. לכן אנחנו צריכים לעשות משימות קטנות שמתאימות לגיל שלו. אם להתאפק 5 דקות זה אפשרי מבחינתו, אז ניתן לו פעמיים ביום להתאפק 7 דקות. חשוב מאוד שזה יהיה בהדרגתיות, ורק קצת יותר קשה ממה שהוא רגיל. לא הרבה יותר קשה, אלא קצת. אם נצפה מהילד לחכות בסבלנות, שאין לילד שהוא לא מסוגל לגייס, נכשיל אותו במשימה בלתי אפשרית מבחינתו, מה שיפגע בדימוי העצמי שלו, בתפיסה שלו, את עצמו. כדי שהוא יצליח בהתנסות, אנחנו צריכים ליצור הזדמנות שהיא מתאימה לגיל שלו. חשוב לצפות מהילדים. אבל מצד שני, לא להציף את הילד במידע ובדרישות לא מותאמות ומאמיסות עליו, עומס רב מדי. כי אז מה שקורה, כדי להתגונן, הילד מתרגל להיעתם לרעיונות, הסברים וצרכים של הזולת. לא פעם רואים ילד אטום, לא רוצה ללמוד, לא רוצה להתייחס לצרכים של הזולת. איך הגענו לזה? בהרבה מאוד מקרים זה בגלל שהיה יותר מדי עומס, מידע ומטלות על הילד, לא לפי היכולות שלו, לא לפי סף הסבלנות, הסיבולת ויכולת העמסה וההכלה שלו. לא לפי מה שהוא יכול לשמוע ולעשות, עד שבעד הרגתיות הנפש שלו פיתחה מעין מחסום הגנה, כדי לא להיפגע, הנפש אומרת לא, כדי לא לשמוע יותר, או שהנפש לא אומרת לא עם הפה, אבל כן היא לעצמה אומרת ולא מוכנה להיפתח יותר. לפעמים, עצה להורים זה לומר עד 20 ביקורות ליום לכל הילדים. הם צוחקים ואומרים, מי מעיר כל כך הרבה? 20 ביקורות ליום? זה המון, מי אומר 20 ביקורות ליום? אבל אחרי שעתיים כבר נגמרה להם המכסה, הורים לא שמים לב, אבל הם מבקרים הרבה יותר עם מה שהם חושבים או מרגישים. הם מרגישים שזה לא הרבה. אבל במציאות זה לא כך, וההורים מבקרים הרבה יותר עם מה שנדמה, להורים נדמה להם שהם לא מבקרים הרבה. אבל כמה פעמים ביום הם מביעים אכזבה ותסכול מהילד, פנים חמוצות. לא פעם לא אומרים לו ביקורת, אבל מרגישים מאוכזבים מהילד. והילד מרגיש, לא בגלל שיש לו חוש מיוחד או טלפתיה, מהסיבה הפשוטה. הילד מרגיש כאשר ההורה מאוכזב ממנו. ההורה חושב שזה רק אצלו בראש, אף אחד לא יודע מזה. אבל זוהי טעות, אין דבר כזה. מה שאצל האדם בראש, הרבה זמן, בסוף זה מתפרץ, בסוף זה יוצא החוצה. האדם חושב שזה רק בינו לבין עצמו, אבל ההורה הזה מתוסכל מהילד, לא מלמד עליו זכות, הפוך, מלמד עליו חובה, והילד מרגיש שההורה מעביר עליו ביקורת. בראש שלו, בפנים שלו זה נדמה, בטון הדיבור שלו זה נשמע. התסכול והאכזבה של ההורה מהילד ניכר. את זה חושב ההורה שהוא לא מעביר לילד. הוא חושב שהוא רק מעביר ביקורת כאשר משהו מילולי יוצא מהפה שלו. אבל ההורה תואם. א', הוא מעביר בפה שלו מילולית יותר ביקורת ממה שנדמה לו. יותר מכך, הוא מתוסכל ומאוכזב מהילד פעם אחר פעם, וזה מוקרן על הפנים של ההורה אל מול הילד. וזה משפיע לרעה על הילד. עוד ביקורת ועוד ביקורת, גם אם ההורה חושב שהוא לא אומר. כשהוא מקרין אכזבה, תסכול, פנים חמוצות מהילד, אצל הילד זה נתפס כביקורת. ואז בהדרגתיות, הילד מפתח מעין מנגנון אוטומטי שאומר, אני לא יכול לשמוע עוד ביקורות, לא יכול לשמוע עוד תלונות. ולכן הוא לומד לסגור את האוזניים שלו ואת השכל שלו, שאמור להבין מה מצפים ממנו. מלאכת הקודש של ההורות, מלאכת המחשבת של ההורות, מלאכת ההורות יש לה צורך להתאים את הדרישות והציפיות של ההורים מהילד ליכולות שההורים אמורים להכיר אצל הילד. ילד אמור להתקדם במהלך התפתחותי לכיוונו של המבוגר. זוהי תמצית המילה התפתחות. היא לכך, בהתאם לזאת, ההתפתחות אינה יכולה להיות במצב סטטי. התפתחות נורמלית מחייבת מידה סבירה של הישגיות, צמיחה והגעה למקומות חדשים בחיים. הרבה הורים מגדירים את ההישג, אם ישנה הצלחה ממשית כפי שהם מגדירים את המושג, הצלחה. אם לדוגמה הילד פינה את הכלים מהשולחן בדיוק כמו שתכנן ההורה, אז זה אומר שהילד פעל כראוי, ואז הוא ראוי לשבח. אבל יכול להיות לא כך, אלא יכול להיות שהצלחה היא הגדרה אחרת לגמרי, לא מה שההורה מגדיר כהצלחה. ההורה צריך לשנות את מערכת החשיבה שלו ולהגדיר הצלחה משהו אחר. הילד כן הצליח להוריד את הכלים מהשולחן, אבל לא בקצב שההורה ביקש, גם לא בצורה מושלמת. אבל זה המקסימום האפשרי של הילד. על זה צריכים ההורים לשים את הדגש. על כך שהילד מממש את היכולות שלו. לא לשפוט אותו על בסיס מבחן קשה הרבה יותר ממה שהוא יכול. האם הוא מרצה את תפקיד ההורים, מה שהם מצפים ממנו? אבל הם מצפים ממנו משהו שהוא לא מתאים לילד. זוהי זווית ראייה חשובה שצריכה שתהיה להורים. חנוך לנער על פי דרכו, לפי היכולות שלו, לפי הכלים שלו, ואז גם כי יזקין, לא יסור ממנה מהדרך החינוכית שאותה רוצים ההורים להקנות לילד. הוא לא יסור מהדרך. למה הוא לא יסור מהדרך? כי היא לא סותרת את קצב ההדרגתיות וההתפתחות שהוא יכול להשיג. האדם בדרכי התורה והמצוות חשוב שירגיש דרכיה, דרכי נועם, כל נתיבותיה שלום. כמו שאומר הגאון רב שלמה זלמן אוירבך זצל, לאותם אנשים שהיו סובלים מכל מיני ספקות, מחשבות תורדניות, חרדות, בהיבטים דתיים, רוחניים. הם שאלו אותו, מניין שהמחשבות האלה לא בריאות? אולי האדם חייב להיות בספקות, שמה הוא לא מקיים את רצון השם כראוי? אולי כן. הוא צריך להיות בספקות ללא הפסקה. התשובה הייתה שעל התורה נאמר דרכיה דרכי נועם. כל נתיבותיה שלום. כך צריך האדם לחיות. התורה צריכה להיות מערכת שהיא נועם לאדם. שלווה לאדם. ודאי צריך האדם להתאמץ. זה חלק מהנועם של האדם. על התורה נאמר דרכיה דרכי נועם. כל נתיבותיה שלום ויש לפומצה רגרה. אבל זוהי הדרגתיות שהיא לא סותרת את האישיות של האדם, את הדרגה של האדם, אלא היא מאתגרת, היא קשה ברמה כזו שהאדם יכול לשאת את הקושי הזה. וכל הסותר לזה, אמר הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, אינו מדרכי היהדות. כך גם לגבי אותו ילד, שאנחנו צריכים שהתורה תהיה בשבילו, הם חיינו ואורך ימינו, אבל גם דרכה דרכי נועם וכל נתיבותי השלום בנחת, בשמחה ובחוויה חיובית. זו החוכמה שאמורה להיות להורים. ההורים צריכים להימנע מלהפעיל את מבחן התוצאה לילד בשלב מוקדם מדי. ההורים אמורים לתגמל את הילד על מאמץ, על התמדה, על כל תהליך שיפור הדרגתי. זוהי התכונה שהיינו רוצים שהילד יפתח. את היכולת להתמיד, להשתפר ולהשתדרג, לא להישאר במקום. 10% התקדמות של הילד זה 100% הצלחה, כך אמורה להיות זווית הראייה של ההורים. אז אם ילד נכנס הביתה עם ציון נמוך, אלא שזה קצת יותר ממה שהיה לו במבחן הקודם, האם ההורים צריכים להתלהב מהציון הזה? התשובה היא כן. ובמחשבה שנייה, התשובה יותר מדויקת היא, כן, בהחלט. מדוע? כי יש כאן מגמה. המדד זוהי ההתקדמות של הילד. זה המדד. הילד מתקדם, מגיע למקום חדש, וזה לא נקרא לטפח בינוניות עד רבה. זוהי הדרך לטפח מצוינות, כי יש כאן הדרגתיות. ההישגים של הילד וגם של מבוגר יגיעו כשהוא יתחיל לחשוב במושגים של הצלחה הדרגתית ומגמה, דרך ארוכה שהיא קצרה, ולא כל מיני אשליות וקסם מסוים שאפשר בין רגע להגיע להצלחה. אין דברים כאלה במציאות, באמת בעולם שברא הקדוש ברוך הוא כאדם לעמל יולד. יש את זה אולי בעולם של משווקים ומוכרי כל מיני אשליות, האמת היא שאין דבר כזה. הילד לא אמור להיות 100% מושלם לפי הקריטריונים של שאר הילדים בגיל שלו. הילד אמור להיות מושלם בהתקדמות. אמנם בגילאים כבר מבוגרים יותר, כמו 15, 17, 20, יש גם משמעות רבה ליכולת של הילד להתאים את עצמו להצלחה של החברה. שם זה כבר מקבל מבחן גדול, כי הילד לא רק ניזון מהמחמאות של ההורים ומזווית הראייה של ההורים, אלא גם מאיך שהחברים מסתכלים עליו. אבל לפני כן חשוב שהילד יפתח דגש על כך שהוא אוהב להתקדם, להתרכז בהדרגתיות בתהליך של בינו לבין עצמו. אמנם ישנה אווירה שמנסה לשכנע את ההורים לדחוף את הילד להישגיות, להרבה הורים וילדים זה יכול להיות מתאים וטוב, אבל להרבה מאוד זה גם יכול להיות פוגע. לא בגלל שהילד הוא עצלן, הפוך. חשוב לזכור, הילד מעצמו ותוכו יש לו דחף טבעי להתקדם ולהתנסות, להצטיין, ליצור, לעשות. זה טבע שאיתו נולד כל ילד. אין ילד שנולד מדוכא, אין ילד שנולד משועמם, אין ילד שנולד מתוסכל. כל ילד כשהוא נולד, הוא נולד מלא מרץ ואנרגיה. הוא נולד מלא סקרנות ורצון להכיר ולהרגיש כל פינה בעולם. זה קורה אצל כל ילד. ילד הוא יצור שרוצה לצמוח, להתפתח, עוד ועוד. זה הטבע הרגיל, הטבעי, הבסיסי של הילד. ילד, כמו כל אדם, יש בו כוחות מנוגדים, בבחינת אוי לי מיוצרי ואוי לי מיצרי. אוי לי מיוצרי שאומר לי להתקדם בחיים ולהתאמץ בחיים, אדם למה לילד, ואוי לי מיצרי שאומר לי להתפנק, להיות תלותי במישהו אחר, משהו אחר, לחזור להיות ילד קטן, כמה שפחות עושה, כמה שיותר מפונק. לאדם יש את שני המישורים האלה, הרצון להתפתח ולצמוח מול הרצון להישאר מישהו, זריזות וצמיחה מול עצלות ופינוק. אין מי שיכול להחליף את שיקול הדעת של ההורים, שהם אלה שאמורים לעשות את החשבון, מתי ללחוץ על דוושת הגז ומתי לחסות את הילד בשמיכה חמה, מתי לעודד אותו לצמוח ומתי לפינוק. זה איזון שאין לו נוסחה מדויקת, אלא ההורים צריכים להבין את הגישה, להתנסות, עד שהם בונים את הנוסחה המדויקת שמתאימה לילד שלהם. בשביל שיהיה קל יותר, כדי לזרוע את זרעי תכונת ההשקעה והמאמץ של הילד בגילים המוקדמים של החיים, חשוב לתת לילד אתגרים בתחומים שהוא אוהב ונהנה מהם, משחקים, פעילויות חברתיות. לא צריך לתת פרס על כל התקדמות של הילד. התגמול הטוב ביותר הוא תשומת לב, להתייחס לילד, להתעניין בילד. הוא הצליח במשחק, בחברה, הוא הצליח במבחן, לדבר על כך, להפוך את זה לנושא. זה נותן לילד הרגשה שהוא עושה מעשה בעל ערך וחשיבות. שהרי ההורים הם אלה שיחליטו מה ערכי ומה לא ערכי. איך הם יחליטו מה ערכי ומה לא ערכי? על מה הם ידברו פעם אחר פעם. מה שהם ידברו על הפעם אחר פעם הוא זה שיהפך לערכי בעיניים, בלב של הילד. לא פעם הורים מגדירים את עצמם כרודפי שלמות, פרפקציוניסטים, אוהבי שלמות שהכל מושלם. אבל חשוב לדעת, כשאדם מכתיר את עצמו כ... רודף שלמות, לא פעם הוא בעצם מגדיר את עצמו כאדם פחדן, שמפחד מהחיים האמיתיים ומהדרגתיות שבחיים, שלא הכל שחור או לבן, היות והוא מפחד מהחיים האמיתיים, לכן הוא בורח לכל מיני אידיאלים והגדרות של שלמות שאף אחד לא יכול להשיג, וכך הוא מרגיש שהוא מרגיע את המצפון שלו, שהוא אדם אידיאלי, רודף שלמות. אבל זוהי טעות, רודף השלמות הוא בהרבה מקרים אדם שמפחד מהחיים האמיתיים שאומרים הדרגתיות, שהחיים הם לא שחור או לבן, שהחיים הם גם שחור, גם לבן, ובעיקר הרבה צבעים שבאמצע, ויש מערכת חיים מורכבת ומסובכת שדורשת חוכמה רבה איך מתקדמים בתוך החיים הלא מושלמים. אבל האדם מפחד מהאתגר, מפחד מהחיים האמיתיים, ולכן הוא מצייר לעצמו במוח, תבנית לא ריאלית קיצונית, הוא מעדיף להכריז על עצמו שהוא רודף שלמות, ובכך הוא מקבל פטור מאחריות לתהליכים הדרגתיים בחיים שלו. האדם מציב לעצמו סטנדרטים כל כך גבוהים ולא ריאליים, סטנדרטים שאי אפשר להשיג אותם, שאיפות לא ריאליות. לדוגמה, יש מדי פעם מריבות בין האחים, אולי כעסים, מילים לא יפות, חוצפה? בוודאי יש להגיב, אבל יש גבול כמה דרמה יש לעשות מזה. זה שהאחים הרבים ביניהם זה נורמלי, כך הם לומדים בעזרת התנסויות החיים איך להתנסות בחוויות ובתאום עמדות ושיתוף פעולה ויצירת חוזה שמתאים לשני הצדדים. אבל אחרי המריבה יש אצל ההורה תדהמה. תדהמה מכה את יושבי הבית. הפעילות המשפחתית פוסקת באחת, אין טעם להמשיך בענייני דיומה. ההורה מסביר לילד באריכות כמה הוא רע, לא מקובל מה שהוא עשה. בסדר, הילד טעה. נאמר לו ביקורת, נאמר לו הערה, אכן זה מובן, זה הגיוני. אם נחליט שצריך עונש, אפשר גם להניש, לא משנה מהי התגובה, העיקרון לא להישב יותר מדי, לא להתעסק בזה יותר מדי. לא לעשות מזה יותר מדי עניין. זה מעביר מסר לילד שהבעיות שלו הן ענקיות גדולות ללא שום פתרון. הם חוסמות את החיים וזו הגישה לא נכונה בחיים, שהרי בחיים יש כל כך הרבה זמנים ומצבים שבהם חוקי החיים לא יהיו בדיוק כמו שתכננו, וכל אופן צריכים להמשיך לחיות ולתפקד, גם אם החיים לא בדיוק מושלמים כמו שרצינו. זה החיים, החיים מלאי בעיות. השאלה היא לא האם יש יותר בעיות או פחות בעיות, אלא ההבדל הוא כמה משקל יעניק אדם לכל בעיה, כמה הוא יתעסק עם כל בעיה, כמה הוא ישהה בה, כמה היא תגזול את האנרגיה שלו. כמו שאדם צריך להיות מרוכז במטרות שלו, באותה מידה צריך האדם לשים לב לו לאבד את האנרגיות ואת המשאבים שלו בהתעסקות בזוטות. ולכן רוצים להעיר לילד? אפשר, אבל לא להתעסק בזה יותר מדי ולהפוך את זה לדרמה ועוד לומר שאני הורה שרודף שלמות. כי בכך האדם מבריח את השלמות ומלמד אותו מערכת חשיבה לא ריאלית ולא אמיתית. ההדרגתיות היא הדרך אל השלמות. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.